אהלן חברות, חברים, מה שלומכן? אני תומר ברון, ואתן בפודקאסט הכסף של החיים עצמם. ואם זה פעם ראשונה שלכן פה, אז קודם כל, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם פה. הכסף של החיים עצמם זה פודקאסט פיננסי בגובה עיניים, בכל פרק אנחנו לוקחים נושא, מביאים את האנשים הכי מעניינים בתעשייה לדבר עליו, או שפשוט לוקחים נושא ומפרקים אותו כדי להנגיש אותו יותר טוב ולהסביר אותו קצת, ואגב זה יהיה הפרק של היום. וקודם כל כן, צריך להגיד, לקחתי קצת הפסקה עם הפרקים, תכננתי שהיא תהיה קצת יותר קצרה, אבל החיים עצמם והעומס והכל, אבל הנה חוזרים וחוזרים בפול פאוור וזה מה שחשוב ויש פרקים מעניינים בקנה, אז אני מתנצל למי שחיכה לפרק ולקח לזה קצת יותר מדי זמן, וגם רוצה להגיד תודה לאנשים ששלחו מיילים ואינסטגרם וטוויטר, ואפילו בארוחות שבת, היי ניצן. אז הנה עוד פרק, והוא היום פרק סוליקו על עולם מעניין, עולם החסכונות וההשקעות קצרות הטווח. כתבתי עליו, צילמתי עליו סרטוני יוטיוב, שאגב אם אתם לא שם אז קדימה בואו לערוץ. עכשיו הוא גם לגמרי בכותרות, עם הרבה רעש של פרסומות וקמפיינים, בעיתונים, בטלוויזיה. הבנק הזה מציע ככה וככה על העוש, והאפליקציה הזאת עם מרגי החדש מציעה אפילו יותר. אז איפה אפשר לקבל עוד פיפס על העוש? שאלה. אבל ברשותכם וברשותכן אנחנו נלך רגע צעד אחורה, ניקח רגע אוויר, נבין מה נכון לנו, איך אנחנו יוזמים דברים נכונים עם הכסף שלנו, ולא פשוט רצים אחרי פרסומות שלא בטוח שמתאימות לנו. פרק חובה שמתאים בעצם לכולם, לכולן, לכל מי שיש לו היום כסף בעוש ופשוט לא רוצה להפסיד, לכל מי שכבר מוצפת במידע ומרוב בלבול לא הצליחה להבין מה לעשות עם הכסף. לא חושב שאמרתי את זה באף פרק, אבל בואו תהיו איתי הפעם בריכוז, כי אנחנו רוצים להבין את העולם הזה ופשוט לשנות דברים. ואם צריך, תשלחו שאלות במייל, בטוויטר, באינסטגרם, אני הכי שמח לשמוע אתכם, אני כאן, רק תשאלו, ואם אהבתם וזה תרם לכם, אני מאוד אשמח אם תשתפו אחרים ואחרות בפרק הזה, נושא שחשוב להנגיש, שוב, כי זה פשוט רלוונטי היום לכולם, והשיח הלך קצת למקומות אחרים, אולי למקומות שיותר נכונים לבנקים ופחות לנו. אז יאללה, איזה הקדמה ארוכה, פרק 24, עולם החסכונות, ההשקעות, קצרות הטווח, אנחנו מתחילים. $1.7 טריליון נמצאים היום בפקדונות של הבנקים הישראלים. 1.7 טריליון שקל. תחשבו על זה רגע, זה מלא כסף. זה אומר שזה 1,700 מיליארד שקל. מתוכם אגב, כמעט 500 מיליארד שקלים יושבים בעוש. מעלים אבק, אז נכון אני יודע, בחודש האחרון הם כבר מעלים קצת פחות אבק, כי הנה נותנים לנו קצת פירורים על העוש, אבל דה פקטו הם מפסידים שם כסף. והעולם של הפקדונות חזר להיות פתאום מעניין, כי ריבית בנק ישראל עלתה, ואם ריבית בנק ישראל עומדת כבר על יותר מ-4.5% נכון להקלטה, אז פתאום לשים כסף בבנק יכול לייצר לנו עוד כסף, בפיקדון או בעולמות שליד הפקדונות, כי חזרו לחיינו גם האלטרנטיבות לבנקים, כמו קרנות כספיות, ללא ספק הבאזוורד החדש בשכונה. אפשר גם לדבר על מקם, כן? מקם, לא פקם, אנחנו נדבר על זה. אז הפרק אנחנו נדבר בעיקר על איפה חוסכים את הכסף שלנו לטווח הקצר. הוא עכשיו צריך לחנות איפשהו, חודשים, שנה, איפה אני שם אותו? מה הכי נכון עבורי? נבין בעצם את המשמעות של האלטרנטיבות האלה, של פיקדון, של קרן כספית, של מקם, זה חסכונות שאפשר להגיד כמעט, כמעט ללא סיכון. ואם עכשיו אתם יודעים ככה הייתי דווקא כותב את זה בטקסט במחשב, כנראה הייתי שם בבולד את המילה כמעט, כי כן, עדיין יש איזשהו סיכון מאוד נמוך, אתם יודעים, בפיקדון, יכול להיות שהבנק יקרוס, ואז כנראה יש לנו כבר צרות אחרות, אבל כן, גם בכספית וגם במקם, ואנחנו נדבר על זה. אבל אתם יודעים מה, לפני שנצלול על המוצרים עצמם, אני רוצה רגע לתת רקע, קצר, באמת קצר, אבל סופר חשוב. למה בכלל אנחנו מדברים פתאום על פיקדון, על קרן כספית, על מקם? אז קודם כל, אינפלציה. אינפלציה במשפט אחד זה קצב עליית המחירים. אם האינפלציה לצורך העניין עומדת עכשיו על 4%, זה אומר שהמחירים במשק עלו בשנה האחרונה ב4%. זה לא בדיוק יוקר המחיה, כי הלמ"ס זה סטטיסטיקה, היא בודקת לפי משקולות, היא בודקת מוצרים ספציפיים, זה מראה שהסל שהלמ"ס בודקת עלה ב4%, אבל בסוף זה האינפלציה. וכדי מה שנקרא להוריד את זה לתכלס, בוא ניקח לדוגמה שיש לי 100 שקל בארנק, אוקיי? הלכתי, קניתי כיסא שעולה 100 שקלים. הוצאתי שטר של 100 שקלים ושילמתי, לקחתי את הכיסא הביתה. אחרי חודש, אשתי אומרת לי, וואלה, אחלה כיסא, למה לא הבאת עוד אחד? אז אני הולך לאותה חנות עם אותו שטר של 100 שקלים, ואני רוצה לקנות בדיוק את אותו כיסא. והנה עכשיו המחיר, לצורך העניין, עולה 104 שקלים. מה קרה כאן? כלומר, אפשר להגיד, טוב, הכיסא עלה, המחיר עלה, נכון? 4%, 104, מה הסיפור? אבל קרה כאן משהו קצת יותר עמוק. השטר הזה של 100 שקל, שלפני חודש קנה את הכיסא, לא הצליח החודש לקנות בדיוק את אותו כיסא, באותה חנות. זה אומר שהשטר הזה כבר שווה פחות. נכון, כתוב עליו עדיין 100, אבל מבחינת כוח הקנייה שלו, הוא שווה פחות. הוא קונה לי פחות דברים. הוא לא מצליח לקנות את מה שהוא קנה בחודש שעבר. וזה המהות של אינפלציה. ואז בגלל האינפלציה, הריבית עולה. כי כשהאינפלציה עולה, בנקים מרכזיים, בנק ישראל, מעלה את הריבית. ושוב, נכון להקלטת פרק זה, היא כבר מעל 4.5. וזה שהריבית עולה, כן, זה אומר שהכסף התייקר. אנחנו נוטים לחשוב על זה כמובן במובן של הלוואות, של משכנתאות, זה נכון. אבל זה נכון גם לצד השני. כי עכשיו אנחנו יכולים לתת הלוואה לבנק, שזה בעצם פיקדון. אני נותן לבנק את הכסף ואומר, היי, אתם יכולים להשתמש בו, אבל בואו תשלמו לי על זה. ועכשיו בגלל שהריבית עלתה, אני ארצה שהוא ישלם לי על זה יותר. אז יש שם הרבה אותיות קטנות ונדבר עליהן, אז אנחנו נתחיל עכשיו לצלול, ואני עושה אפילו עוד רגע צעד אחורה, שוב לפני שאני צולל, ואני רוצה שנדבר על שאלה מאוד חשובה. בתוך הרעש הזה של פיקדונות, של קרנות כספיות, כן? אני, יש לי פיקדון, סגרתי בבנק 4%, וואו, הקרן הכספית הזאת כבר נתנה 4.5%, זה אחלה, זה קופץ עכשיו לכותרות, זה מדברים על זה בשיחות סלון, אנשים שואלים אותי, שולחים לי מיילים, הכל טוב. אבל אנחנו בתוך כל הרעש הזה, קצת שכחנו שאלה מאוד חשובה. למה אנחנו מדברים על פיקדון, על קרן כספית? באמת, כאילו בוא נחשוב על זה, ההייפ הוא כל כך גדול שלא עצרנו רגע לשאול את השאלה הזאת. זה מתאים לי? זה מכשיר שעונה על הצרכים שלי? כי המוצרים האלה שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה, הם מוצרים שהם יהיו לרוב מוצרי חיסכון והשקעה לטווח הקצר. מוצרים שיעזרו לנו לשמור על הערך של הכסף אל מול האינפלציה. אתם יודעים מה? אולי טיפה להרוויח. זה לא אפיקי השקעה עכשיו לטווח הארוך, שהמטרה שלהם הם צמיחה והגדלה משמעותית של סכומי הכסף. וזה נראה לי סופר קריטי רגע להתעכב על זה. שוב, כי בתוך כל השיח הזה אנחנו רואים, הנה 4% חסר סיכון. מה אני צריך עכשיו לחפש במקומות אחרים? אז כן, זה אחלה. זה אחלה לטווח הקצר, לטווח הבינוני. אני צריך את הכסף לעוד חצי שנה, לעון עצמי לרכישת דירה, אני צריך עוד שנתיים. לא יודע מה, לטיול משפחתי, להחליף רכב. זה אחלה, במקום שישב ויאבד מרקו בעוש. אבל אם אני חוסך עכשיו לילדים עם טווח השקעה של 20 שנה, לא נראה לי לפחות, וכן, זו דעתי האישית, שהפיקדון הוא מה שצריך להנחות אותי. אני אחפש אולי אפיקי השקעה שיש בהם יותר סיכון, אבל עם יותר סיכוי. וכן, סיכון הוא כזה, זה מילה שגורמת לנו אולי לזוז כזה באי נוחות על הכיסא, כי מי אוהב סיכון? אבל בעולם ההשקעות סיכון מגיע עם סיכוי, עם אשכרה סיכוי שהכסף יצמח ויגדל, ולקבל פוטנציאל תשואה גבוה יותר. ופיקדון או מקם או קרן כספית אלה אפיקים עם סיכון מאוד נמוך, אז התשואה בהתאם. עכשיו נכון שהתשואה עכשיו היא כבר יפה, כי אנחנו לא רגילים שפיקדון נותן 4%, אבל עדיין, זה לטווח הקצר. אגב, מה יקרה אם הריבית תרד בעוד חצי שנה שנה? אז פתאום אם חשבתי על זה לטווח הארוך, פתאום אני אקבל שם פחות, אוקיי? אז אני חושב שאנחנו כן צריכים לדבר על זה, כמובן לתוך זה להכניס גם את מה מתאים לנו מבחינה אישית, מבחינת התנודתיות. בסוף אם אני אלך למוצרים עם סיכון גבוה יותר, אז כן, יש שם כנראה יותר תנודתיות, ואם אני אשים את זה ב-S&P 500 לצורך הדוגמה, יכול להיות שאני אראה ימים שהכסף גם ירד ב-5%, תקופות שהוא ירד גם ב-20%, לאורך זמן אני אקח בחשבון ואניח, על פי נתוני העבר, שהדבר הזה יכול לעשות בסוף יותר מפיקדון, קרן כספית ומקם. אז זה סופר קריטי לשאול את עצמנו, רגע, אני עכשיו בודק איזה קרן כספית, איזה מקם, איזה פיקדון הכי טוב לי, בוא נשאל רגע, האם זה באמת בכלל האפיק שאנחנו צריכים להיות בו? אני חושב, והפרק הזה הוא לא ייעוץ ולא תחליף לייעוץ, ואני חושב שאם אנחנו צריכים כסף לטווח הקצר, זה אחלה של פתרון. אם אנחנו רוצים להשקיע לטווח הארוך, אנחנו יכולים לחפש אפיקים אחרים וטובים יותר. יאללה, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נצלול לדבר על פיקדונות, מקם וקרן כספית, ונתחיל עם פיקדונות. פיקדון בעצם מה הוא בא ואומר? הרעיון בגדול הוא לשים כסף בבנק ולקבל עליו כסף. הבנק לוקח את הכסף שלי, הוא מלווה אותו למישהו אחר, זה העסק שלו, על זה הוא מרוויח כסף, הוא ישלם לי, במקרה הטוב נגיד 4%, הוא ייקח ממישהו אחר בערך 9%, אז הנה, הוא עשה 5% על הכסף, וזה המרווח הבנקאי, משם הבנקים מרוויחים, אגב משם הם מרוויחים לא רע בכלל, וזה אחת הביקורות עכשיו הגדולות שיש על הבנקים, ולכן הנגיד דיבר איתם וביקש שיתחילו לתת כסף על העוש, ולשפר אולי כל מיני דברים, אבל כן, הבנקים העלו את הריבית על ההלוואות, פחות העלו את הריבית על הפקדונות, ואז יוצא שהם משלמים פחות, מקבלים יותר, אחלה עסק, נכון? אבל מה חשוב לנו לדעת כשאנחנו סוגרים פיקדון? אז אחד, זה לפני הריבית נראה לי, זה לכמה זמן אנחנו סוגרים. שוב, לא להסתכל רק על הכותרת, וואו, זה 3% וזה 4%. אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים לסגור כסף שיתאים לצרכים שלנו. ככל שסוגרים לתקופה קצרה יותר, בוא נגיד פיקדון עם תחנה יציאה יומית, הריבית תהיה בהתאם, היא תהיה נמוכה יותר. אם אני אסגור פיקדון לשנה, הריבית תהיה כנראה גבוהה יותר. אוקיי? זה משהו שמאוד חשוב לשים לב. עכשיו, שימו לב שהבנקים אוהבים כמובן קצת לסבך את הדברים, ולשווק את זה בצורה שמתאימה מאוד להם, והם יכולים להגיד, פיקדון לשנתיים עם ריבית שנתית של 4.5%. כל שנה מקבלים 4.5%, איזה יופי. ואז באותיות הקטנות שנכנסים, וראיתי את זה בלא מעט פיקדונות, רשום, אוקיי, תראו, יש תחנת יציאה באמת חודשית גם. אז אנשים אומרים, מה? זה גם לשנתיים, זה גם תחנת יציאה חודשית, וגם אני מקבל 4.5% לשנה, מדהים. אבל אז באותיות הקטנות כתוב, שומעים? אם אתם יוצאים מהפיקדון, כן, יש תחנת יציאה חודשית, אבל אם אתם יוצאים לפני שנה, כלומר יצאתם אחרי 11 חודש, אתם לא מקבלים 4.5 שנתי, אתם תקבלו 4.5 שנתי, אבל עם פחות 50%, כלומר 2.25. למה? אפשר לקרוא לזה כנס על זה שיצאנו לפני שנה. ואם אתם נשארים שנה, אבל יוצאים לפני הסוף של הפיקדון, כלומר לפני השנתיים, אז אתם תקבלו 80% באמת ממה שמגיע לכם. אז צריך לשים לב לזה, הם כותבים את זה כמובן מאוד יפה, עם ה-4.5% ותחנת יציאה חודשית ו... הנה, גם שומרים על נזילות וגם מקבלים ריבית מאוד יפה, ואז באותיות הקטנות מבינים שיש כנס אם באמת יוצאים, שזה תחנת יציאה חודשית, אבל שיש בה כנס. מה עוד חשוב לנו לדעת על פיקדון? מס. בסוף פיקדון שמתי לצורך העניין 100,000 שקלים כדי שיהיה עגול, והפיקדון עשה 4% שנתי, וואו, אני יוצא בעוד שנה עם 104,000 שקלים. יש לי פה רווח ריבית של 4%, 4,000 שקל. על זה המדינה תבוא ותגיד לי, היי תומר, אנחנו גם פה, אתה יודע, אנחנו השותפים שלך, ותן לנו בעצם 15% מס נומינלי. מה זה אומר? מס פשוט על הרווח שעשית, לא אכפת לי בינתיים מה הייתה האינפלציה או מה קרה, עשית 4,000 שקל רווח, תן לי 15%, דהיינו 600 שקלים, אני נשאר עם 3,400, והמדינה לוקחת 600. עכשיו, זה שזה נומינלי, זה אומר שהיא לוקחת פשוט 15%, אחלה, אבל יכול להיות שבינתיים גם הייתה אינפלציה של 4%, אוקיי? שאומנם הכסף שלי גדל ב-4%, אבל גם האינפלציה בינתיים עלתה ב-4%, אז ריאלית, בהתחשבות באינפלציה, לא באמת הרווחתי. אבל עדיין יש פה מס של 15%, כי המס בפיקדון לא לוקח בחשבון את האינפלציה. הוא פשוט לוקח 15%. אגב, הערה חשובה שלא אמרתי, זה נכון על פיקדון שהוא שקלי, שהוא מה שנקרא לא צמוד. אם אני אקח פיקדונות צמודים, אז כן, יש שם כמובן גם את ההתחשבות באינפלציה. אז זה לגבי פיקדונות. שימו לב שיש, ואני אשים את הלינק הזה פה למטה בפרק, בנק ישראל הכריח את הבנקים לפרסם כל חודש את הממוצע, כמה הם משלמים על פיקדונות, לפי תקופה, חודש עד 3 חודשים, 3 חודשים עד 6 חודשים, פיקדונות של שנה, כמה הם משלמים תכלס בממוצע, לא עכשיו בקמפיינים באיילון ובדביר בנדק בערוץ 2, אלא באמת, כמה משלמים, ואז אנחנו יכולים להיכנס ללינק הזה, לראות באמת את הממוצעים בבנקים, לראות את הממוצע בבנק שלי, נניח אני בבנק X ואני מקבל 3%, ואני רואה שהממוצע, שוב על אותה תקופה, חשוב להשוות תפוחים לתפוחים, הוא 3.5%. אז אני יכול לדבר עם הבנק, hey, למה אני מקבל פחות מהממוצע? עכשיו גם אם זה הממוצע, זה אומר שיש אנשים שקיבלו יותר מהממוצע. אז אין שום דבר קדוש בממוצע, אני יכול גם לשאוף יותר. אז הנה כבר יש לי כלי בעצם להתמקח עם הבנק. דבר שני שאני יכול לבדוק, זה אולי יש בנקים אחרים שמשלמים על אותו פיקדון ריבית יותר גבוהה. ואז אני גם יכול שוב להשתמש בזה ככלי מול הבנק שלי, וגם אם אני רוצה לפתוח פיקדון בבנק אחר, יש בנקים שלא מחייבים ממש להעביר את כל הפעילות עכשיו בשביל הבנק, בשביל פיקדון, אלא אומרים בואו תכניסו כסף, נפתח לכם איזה חשבון פיקדון כזה, יש אפילו בנקים שזה במערכת דיגיטלית מאוד מאוד פשוטה, בדרך כלל גם הבנקים הקטנים, כן, בנק ירושלים, 1-0, ייתנו ריביות יותר יפות, כי הם רוצים לגייס כסף, הם רוצים לצמוח, אז בהחלט יש לנו פה מה לעשות, ולא רק להגיד, זה מה שהבנק שלי נותן, ואני אתמודד עם זה. בוא נדבר על האלטרנטיבות לפקדונות, ואני אתחיל לפני קרן כספית, שזה שוב, זה הבאזוורד, וזה מה שכולם היום שואלים ורוצים, אני אתחיל עם מקם. וזה המקם אגב יהיה חשוב מאוד להסבר של קרן כספית, אז בואו נתחיל עם מקם, מה זה בכלל מקם? מלווה קצר מועד, זה ראשי תיבות, וכבר מהשם אני יכול להבין שזה בעצם אוקיי, הלוואה קצרה כזאת, מה זה אומר קצרה? עד שנה, אין מקמים של יותר משנה, אוקיי? כלומר הלוואה שהיא בעוד שנה בגג נפרעת, אבל הלוואה למי? אז ההלוואה היא למדינה, בעצם לבנק ישראל, ולכן מבחינת סיכון אשראי, שבאמת הצד השני, בנק ישראל, המדינה לא יחזירו את ההלוואה, אתם יודעים, זה סיכון מאוד מאוד נמוך, אפשר להגיד גם חסר סיכון לצורך העניין, אבל זה מבחינת סיכון האשראי. עכשיו, איך יודעים מה הריבית שנקבל במקם? מקם בעצם הוא לא אומר, טוב, תשמע, תלווה לי וזה יהיה הריבית, אלא הוא אומר, בוא תקנה במחיר נמוך, ובפיראון תקבל מחיר יותר גבוה. בואו נסביר את זה רגע. מקם, אמרנו, יש מקמים, בנק ישראל מנפיק, והוא מנפיק כל חודש מקם. כלומר, ביוני 23 הוא ינפיק, ביולי 23 הוא ינפיק, במאי 23, כל חודש הוא מנפיק, והוא תמיד מנפיק את זה לשנה. מה זה אומר אבל? זה אומר שהיום, לצורך העניין, ביולי 23, אני יכול לקנות גם מקם שבנק ישראל הנפיק בינואר 23. כלומר, מקם שיש לו עוד חצי שנה עד הפדיון. ואז אני קונה בעצם מקם שהוא כבר הונפק, אבל שיש לו עוד חצי שנה, אז אני קונה בעצם הלוואה שבעוד חצי שנה היא מגיעה לפדיון. מקם, מה זאת אומרת? אני קונה, זה פשוט כמו איזה, נקרא לזה נייר ערך שנסחר בבורסה. אני נכנס לבנק, קונה את זה באתר, בסקשן של של ההשקעות, זה לא יהיה תחת פקדונות או משהו כזה, ואני יכול פשוט לבחור איזה מקם אני רוצה. שימו לב שהמקמים הם כולם עם מספרים, כלומר אני יכול להסתכל על מקם, והנה אני עכשיו תוך כדי שאני מדבר אני מסתכל, ואני רואה מקם מספר 913. מה זה אומר 913? אז בעצם מה אומרים לי? ה-9 זה חודש, הוא יגיע לפדיון, ההלוואה תיגמר בחודש 9, כלומר ספטמבר, בשבוע הראשון, לכן זה 1, 9-1, 3, בשנת 2023, ואז בעצם אני מבין, אוקיי, אם אני עכשיו קונה 913, זה בעצם מקם שהנפיקו אותו בספטמבר 22 לשנה, ובעוד חודשיים, כי אני עכשיו ביולי 23, הוא מגיע לפדיון, אני יכול לקנות אותו בינתיים לחודשיים, לקבל עליו את הכסף, כמה אני אקבל? אוקיי, שאלה טובה, אז מקם, בעצם קונים אותו במחיר יותר נמוך, ובפדיון תמיד מקבלים 100 אגורות, תמיד 100, אוקיי? אז אם אני אקנה אותו עכשיו ב-99, ובפדיון אני אקבל 100, זה אומר סדר גודל שאני הולך לקבל בערך אחוז. אז אחוז, אתם יכולים להגיד, מה זה אחוז? אבל רגע, אולי זה לחודשיים, אולי זה לשלושה, זה אומר שבמונחים שנתיים אני מקבל פה, נגיד, 4%, אוקיי? מקם, אגב, היום לשנה נסחר באזור ה-4.8%. אז תחשבו שאתם יכולים, אם אתם רוצים, בעצם אפיק מאוד סולידי לשנה, לכל היותר, אפשר לקנות מקם, 4.8% ברוטו, כי עוד רגע נדבר גם פה על מיסוי, ואם אני מחזיק את זה עד הפדיון, אין לי כל כך סיכון. שוב, בנק ישראל, המדינה, היא תחזיר את הכסף, אז אני קונה את זה היום לצורך העניין ב-95, ובפדיון אני אקבל בערך 100, הנה, כמעט 5%. אני אקבל לא בערך 100, אני אקבל בדיוק 100, אוקיי? זה תמיד מגיע בפדיון ל-100. בנק ישראל משלם בפדיון 100, השאלה באיזה מחיר קניתי אותו. כלומר, כבר בקנייה אני יודע מה תהיה התשואה שלי, אם, ושימו לב זה אם מאוד חשוב, אם אני מחזיק את זה עד הפדיון. אם קניתי עכשיו מקם לשנה, ובעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, אני רוצה למכור אותו, אני יכול. זה שוק מאוד נזיל, אני יכול תמיד למכור, אבל אז התשואה לא מובטחת, יכול להיות אפילו שיהיה פה איזה הפסד קטן. לא יודע בינתיים מה קרה לריבית, לאינפלציה, בסוף המקם היא מאוד מאוד משקפים את ציפיות הריבית והאינפלציה לשנה קדימה, זה אגב המהות של הכלי הזה, ולכן אם אני מחזיק אותו לא עד הפדיון, הוא בינתיים מתנהג כמו כל נייר ערך אחר, הוא יכול לרדת, הוא יכול לעלות, שוב, הוא עדיין נייר ערך מאוד סולידי, אז אתם לא תראו אותו עכשיו יורד ועולה כמו איזה מניה או ביטקוין או משהו כזה, הוא יעלה וירד כנראה באחוזים נמוכים, תנודות נמוכות, אבל עדיין הוא יכול לעלות ולרדת. וכן, אם יהיה איזה שינוי ציפיות מאוד משמעותי, סתם אני אומר להורדת ריבית, כן, הוא יכול אולי גם לרדת ביותר מקצת. אז צריך לקחת את זה בחשבון, אבל בכל מקרה, אם אני קונה מקם, לא משנה מתי קניתי אותו, ואני מחזיק אותו עד הפדיון, אני יודע שאני אקבל בדיוק את המאה, ולכן התשואה שלי בעצם סוג של מובטחת שם, כן? חשוב לדעת שאנחנו קונים מקם, יש עמלת קנייה ועמלת מחירה. עכשיו, העמלת זה בדרך כלל, שוב, בגלל שזה מקם ובנק ישראל שם מתערב, כי זה בסוף מכשיר מאוד סולידי, וכל התשואות שלו הם לא כאלה גבוהות, אז אי אפשר לקחת שם הרבה, אבל לרוב זה יהיה עמלות נמוכות, עמלות אפילו שונות מעמלת קנייה מחירה, שיש לכם נגיד בבנק, או דברים כאלה במערכת מסחר עצמאית, כדאי לבדוק את זה, אפשר גם להתמקח על זה, ולגבי מיסוי, אז גם כאן, המיסוי הוא 15% נומינלי, כלומר, ללא התחשבות באינפלציה. שמתי 100,000 שקלים, והמקם עשה 4%, מדהים. אחרי זה, אחרי שנה, יהיה לי 104,000 שקלים, אבל אז המדינה באה ולוקחת 15% מהרווח, 4,000, אוקיי? אז זה לגבי מקם, דיברנו על פקדונות, דיברנו על מקם, ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם ולדבר על קרן כספית. קודם כל, קרן כספית, אפשר להגיד, מוצר שבאמת, עם איזה הייפ מטורף, חזר לחיינו לאחר תקופה שפשוט לא היה אטרקטיבי, כי הייתה ריבית אפסית. אגב, זה נכון גם על פיקדון, זה נכון גם על מקם, אבל עכשיו כשהריבית עולה, אז הפיקדונות הפכו להיות מעניינים, המקמים הפכו להיות מעניינים, ולכן גם קרן כספית הפכה להיות מאוד מעניינת. קרן כספית היא בעצם קרן נאמנות. קרן נאמנות זה קרן שמפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, מי שמנהל אותה זה בתי השקעות, חברות ביטוח, והרעיון הוא שאנחנו בעצם כמו בכל קרן נאמנות, אנחנו יכולים לשים גם סכומים קטנים, גם סכומים יותר גדולים, לתת אותה בעצם לאיזשהו גוף מנהל, אתם יודעים, בתי השקעות לצורך העניין, מור, אלטשולר, מגדל, הרל, כל אלה, והם לוקחים את הכסף ומשקיעים בדברים מאוד 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 סולידיים. בעצם קרן כספית יש ממש איזושהי תשקיף שאומר במה מותר לה להשקיע. היא לא יכולה לצורך העניין להשקיע במניות, גם אם היא רוצה. אז היא יכולה להשקיע בדברים מאוד סולידיים, שזה פקדונות, זה מקמים, זה אגרות חוב קונצרניות, כלומר הלוואות, אבל לא רק לבנק ישראל כמו מקם, אלא הלוואות גם לחברות, אבל גם כאן הגבילו אותם רק בדירוגים גבוהים, כלומר חברות שיש להם דירוג גבוה, זה אומר שהם בעצם, חברות הדירוג דירגו אותם כחברה עם סבירות מאוד גבוהה להחזר החוב, וגם לטווח קצר, שגם אתם יודעים, אם בסוף נותנים עכשיו הלוואה לחברה, ונותנים אותה לצורך העניין לחצי שנה, זה גם מוריד את הסיכון, כי אם אני אתן הלוואה לעשר שנים, הרבה דברים יכולים להסתבך בעשר שנים האלה, לחצי שנה יש פחות סיכוי שהרבה דברים יסתבכו, אז זה גם מוריד את הסיכון. אז בעצם קרן כספית, אמרנו קרן האמנות שמשקיעה בדברים מאוד סולידיים, אגב מאוד נזילים גם, אמרנו מקם, אגרות חוב בדירוג גבוה, וגם בפקדונות. עכשיו אפשר לשאול, רגע, אם קרן כספית עכשיו משקיעה בפקדונות, למה אני צריך קרן כספית? אני אלך ואני אשקיע בפיקדון. אז בגדול אפשר, אבל עכשיו תחשבו ששמנו קצת כסף בקרן כספית, והחברה שמה קצת כסף, והשכן שם קצת כסף, ואיכשהו בקרן כספית בסוף הצטבר 5 מיליארד, 8 מיליארד, אגב זה קרנות היום קיימות עם סכומים כאלה. עכשיו תחשבו שהקרן כספית מגיעה לבנק, ואומרת לו, שומע בנק, יש לי 1 מיליארד שקל, בוא תן לי ריבית טובה, אם לא, אני אקח את הכסף לבנק אחר. עכשיו היא גם יודעת לעשות את התמחור הזה מאוד טוב כבר דרך הבנקים, מאוד מהיר, ולכן כשהם באים עם סכום הרבה יותר גדול מה10,000 שקל שתומר בא איתם, אז הם מקבלים גם ריבית יותר טובה, וזה בעצם הרעיון של קרן כספית. אם תיכנסו ותראו במה קרן כספית משקיעה, הרבה מזה יהיה פקדונות ומקמים. שפקדונות ומקמים, דיברנו על זה, זה שני אפיקים מאוד סולידיים, כמעט חסרי סיכון. אז היא מוסיפה ליד הפקדונות והמקמים עוד כמה דברים, כמו אגרות חוב קונצרניות, כמו משהו שנקרא ניירות ערך מסחריים, שלא צריך עכשיו להיכנס לזה, אבל כן צריך להבין את העיקרון. יש קרנות כספיות, בוא נגיד ככה, קרן כספית כמוצר הוא מוצר מאוד סולידי. דיברנו, הרבה פקדונות, הרבה מקמים, מה כבר יכול לצורך העניין להשתבש, כן? אבל לצד זה היא מוסיפה גם אגרות חוב וניירות ערך מסחריים, שנקרא לזה, זה על הציר הזה של קרן כספית, יש פקדונות ומקמים בצד היותר סולידי, ויש אגרות חוב קונצרניות וניירות ערך מסחרים בצד ה, נקרא לזה פחות סולידי, אבל עדיין כל הגרף הזה הוא מאוד מאוד סולידי, אוקיי? אז ככל שיש לקרן כספית יותר ניירות ערך מסחרים, יותר אגרות חוב קונצרניות, כביכול היא בסיכון טיפה טיפה יותר גבוה. ואת זה אנחנו צריכים לבדוק, אם אני קונה היום קרן כספית, אני יכול לבדוק האם אני רוצה להיות בקרן מאוד סולידית שמשקיעה כמעט כולה, בפקדונות ומקמים, אגב יש אפילו קרן כזאת של אלטשולר, לא רוצה לעשות פה פרסומת לאף חברה, אבל ממש קוראים לה אלטשולר כספית ללא קונצרני, שהיא משקיעה בעצם רק בפקדונות ורק במקמים, ויש קרנות שדווקא משקיעות יותר באגח קונצרני, יותר בניירות ערך מסחרים. עכשיו מה אפשר לראות פה? אפשר לראות גם שאלטשולר למשל הכספית ללא קונצרני, עשתה תשואה קצת יותר נמוכה מהקרנות הכספיות, שכן השקיעו יותר באג"ח קונצרני, בניירות ערך מסחרים. זה לא במקרה. שוב, המוצרים היותר סולידיים בתוך קרן כספית, הם הפקדונות והמקמים, הם ייתנו גם תשואה טיפה ליותר נמוכה, מאג"ח קונצרני לטווח קצר וניירות ערך מסחרים. ולכן, כשאנחנו קונים קרן כספית, אנחנו בהחלט יכולים, צריכים גם לראות מה תמהיל ההשקעות שלה, איזה קרן כספית היא. אני עדיין אומר, כל המשבצת הזאת של קרן כספית, כל הציר הזה הוא ציר מאוד סולידי. בתוך המשבצת הסולידית הזאת, כן, יש גם קצת משחק של, נקרא לזה סיכון סיכוי, ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו רוצים להיות שם. וכמובן לא דיברנו על מס. אז קרן כספית, המס כאן הוא 25% ריאלי. מה זה אומר ריאלי? זה הרווח שהקרן עשתה מעל האינפלציה. אוקיי? אם קרן כספית עושה, לצורך הדוגמה היום, 4.5% והייתה אינפלציה של 4%, ימסו את הרווח רק על 0.5% העודף. ומשם יקחו 25%. בימים, בתקופות של אינפלציה לא נמוכה, כמו שאנחנו נמצאים היום, 25% ריאלי עדיף על 15% נומינלי. כן? תראו, נעשה דוגמה כדי שלא יישאר באוויר. רכשתי קרן כספית ב-10,000 שקלים, היא עשתה רווח של 4%, אבל בתקופה הזאת הייתה אינפלציה של 3%, כלומר, הרווח שימוסה פה הוא רק אחוז שהקרן עשתה מעל האינפלציה, במקרה הזה זה 100 שקלים, משם יקחו 25%, במקרה הזה זה 25 שקלים, ואגב, אם הייתי עושה את אותו דבר בפיקדון, שהפיקדון עשה 4% והאינפלציה עשתה 3%, אז היו לוקחים 4% רווח, את זה ממסים ב-15%, זה אומר 60 שקל, כלומר 60 שקל מס מול 25 שקלים מס, אתם יכולים להגיד, טוב, זה ההבדל, אבל כן, גם הסכומים שנתנו פה לא גדולים, אבל עדיין 60 מול 25, כן, זה הבדל לא קטן. זה לגבי המיסוי. קרן כספית, צריך להבין, זה קרן שהיא נזילה. אנחנו בכל יום מסחר יכולים למכור אותה, יכולים לקנות אחר, אז זה גם, זה שומר לנו על נזילות. אתם יודעים, אם אנחנו רוצים את הנזילות הזאת, בפיקדונות, זה בעצם פיקדון עם תחנת יציאה יומית, ואז גם הריבית שהבנק יציע לנו תהיה פחות טובה, אז אפשר אפילו לראות שהפערים יהיו גדולים יותר. חשוב לדעת, ואגב זה נכון נראה לי על כל האפיקים האלה, שאם עכשיו הריבית תתחיל לרדת, כן, אנחנו עוד לא כל כך רואים את זה קורה, אבל אם זה יקרה והריבית תתחיל לרדת, מן הסתם התשואה בקרן כספית תהיה פחות אטרקטיבית, והיא תלך ותרד. כי בסוף מה יש בתוך קרן כספית? יש בה פקדונות שהתשואה שלהם, הריבית שם תלך ותרד כי הריבית במשק יורדת. יש שם מקם שגם שם הריבית תלך ותרד כי הריבית במשק יורדת. אז ברור שאם הריבית תרד גם התשואה בקרן כספית תרד, וזה משהו שחייבים לקחת בחשבון. אז דיברנו היום, מרגיש שקצת חפרתי, כי ככה זה פרק שהוא נקרא לזה פרק סוליקו, אבל דיברנו על שלושה אפיקים מאוד מעניינים בעולם של ריבית כבר יותר גבוהה, ואמרנו שהם מאוד מעניינים אם זה מתאים לצרכים שלי, לטווח ההשקעה שלי. האם אני אשים עכשיו חיסכון לילדים בקרן כספית? אני אישית לא. האם אני אשים את הכסף שאני רוצה לעוד חצי שנה לשיפוץ בבית או לטיול משפחתי? כן, בינתיים שיעבוד, כן, שיצבור תשואה. הנה, אני מסתכל על קרנות כספיות בחצי שנה האחרונות, עשו מעל 2%, זה אחלה, איזה יופי. כמובן אפשר גם לראות פקדונות, מקמים במספרים כאלה. אז אני חושב שאנחנו, את כל הרעש הזה עכשיו, של מרגי החדש, והנה האוש המקזז, והנה 2% על האוש, זה נחמד, זה טוב, זה כיף לראות שבנקים בעיקר מתחילים להתחרות עלינו, אבל בואו לא ניתן לזה לבלבל אותנו. למה אנחנו רוצים פיקדון, למה אנחנו רוצים קרן כספית, כמה כסף אני שם שם, מכשירים טובים לטווח הקצר, למוצרים, לכסף שאנחנו רוצים להשאיר נזיל, אגב, למשל קרית ביטחון, שיכולה להיות שם הרבה זמן, אבל פשוט אני רוצה לשמור אותה נזיל ויחסית חסר סיכון, אז כן, זה יכול להיות אחלה מכשירים בשביל זה, ואם זה טווח ארוך, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב על דברים אחרים. אבל אני רוצה גם שנתמקד באלטרנטיבות של הבנקים, כי אתם יודעים, אנחנו היום שומעים הרבה, והבנקים לא נותנים על פקדונות, ולא נותנים על עוש, אז הנה, הם התחילו קצת לתת, וזה אחלה, ואני חושב שבגלל שיש אלטרנטיבות לא פחות טובות, או אפילו אולי יותר טובות מהבנקים, כשאנחנו נתחיל להוציא את הכסף לאלטרנטיבות האלה, הבנקים כבר לבד יתחילו לשפר את התנאים, ולשפר את הריבית בפיקדון, ואז לא נצטרך שהנגיד, נגיד בנק ישראל, או המפקח על הבנקים יבואו ויקרא להם לשיחת נזיפה, אלא הם פשוט ירגישו כסף שיוצא מהפיקדונות, מהעוש, והולך לאפיקים אחרים. אז גם זה, אנחנו לא עושים את זה בשביל לחנך את הבנקים, אבל פשוט זה יהיה איזשהו סייד אפקט שיבוא משם, כי אם יש אפיקים שהם יותר טובים לנו, אז למה לא? אז זהו, אז אני מדגיש עוד פעם, לא ייעוץ ולא תחליף לייעוץ, כל אחד שיבדוק, כל אחת שתבדוק את מה שהכי נכון בשבילה, אבל כן, יש אלטרנטיבות לבנקים, ואנחנו צריכים להכיר אותן, ואם יש שאלות, משהו שלא הסברתי מספיק טוב, משהו שרציתם לחדד, רציתם עוד הרחבה, אינסטגרם, טוויטר, מיילים, אני פה, תכתבו לי. עד כאן לפרק של היום, נתראה בפרק הבא. איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהאזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.